ברוכים הבאים למפת התלמוד. שיעורנו היום מכות דף ט. השיעור מבוסס על דף גמרא מהש"ס עוזר, הש"ס המסומן. שיעורים אלו שמים דגש על מבנה סוגיית הגמרא לידי שימוש בצורות גיאומטריות וכיתובים, בנוסף להסבר פשוט לנלמד. שיעורנו היום מתחיל שלוש שורות מראש העמוד. פותחים בציטוט מהמשנה, חוץ מגר תושב. בעמוד הקודם ראינו במשנה, הכל גולין על ידי ישראל, ישראל גולין על ידיהן, חוץ מגר תושב. לפני שניכנס לתוכן הגמרא, בשוליים כאן, מימון, יש לנו כותרת נושא סלש מבנה, מספרים רומאים 1-2, הם מסמנים שתי לשונות בהעלאת סתירות בעניין גר תושב. המעוין ביישובם על ידי רב כהנא. אז הבלטנו את שמו של רב כהנא בשתי הלשנות. אז אמרנו שהמשנה ציינה שכל גולים הישראל, שזה כולל קוטי וגר תושב, ויסר גולין על ידיהן, נתקן עבד וקוטי, מה שלמדנו בשיעור הקודם, אבל גר תושב הוא מבחוץ. אז מה הכוונה? הגמרא, אלמה, ממה שהמשנה אומרת חוץ מגר תושב, אלמה גר תושב עובד כוכבים הוא. אם הוא עובד כוכבים, אז אין, לא שייך לדיני גלות. אין מה סיפה, גר תושב גולה על ידי גר תושב. אז זה כבר מראה שהוא לא נחשב כעובד כוכבים. אמר רב כהנא, לא קשה. כאן בגר תושב שהרג גר תושב, זה כוונת הסיפה שגולה, כאן בגר תושב שהרג ישראל. לא מספיק לו גלות, אלא נהרג. אז שני המקורות מדברים על נסיבות שונות. איקא דרמי קראי הדדי. יש כאילו שמעלים פסוקים כאילו סותרים זה את זה. כתיב, לבני ישראל ולגר ולתושב בתוכם תהיינה שש הערים. וכתיב, והיו לכם הערים למקלט, לכם ולא לגרים. אמר רב כהנא, לא קשיא. כאן בגר תושב שרג ישראל, על זה נאמר לכם ולא לגרים, ואז אינו גולה. כאן בגר תושב שרג גר תושב. זה הפסוק הראשון שצוטט, שכתוב ולתושב בתוכם. ורמיני, כאן אנחנו נעלה קושיה ארוכה, וכתוב לפי כך גר ועובד כוכבים שהרגו נהרגים. קטני גר דומיה דעובד כוכבים. במקור הזה שניהם שנויים ביחד. מה עובד כוכבים לא שנה דקטל באו מיני ולא שנה דקטל דלאו באו מיני? אצל עובד כוכבים זה לא משנה אם הוא הרג אחד כמותו, עוד עובד כוכבים או מי שאינו כמותו. מה הדין? נהרג. אף גר לא שנה דקטל בר מיני ולא שנה קטל תלאו בר מיני, נהרג. אז לפני כן אמרנו שרק אם הוא הורג, רק אם הוא הורג לאו בר מיני נהרג, אבל אם הוא הרג אחד כמותו אז הוא גולה. אמר רב חיסדא, כאן אנחנו נתקלים או נפגשים עם סימון חדש. בצד יש לנו המשולש מופיע שתי תשובות ליישב סתירה בעניין גלות לגר תושב. ובכן, אמר רב חיסדא, לא קשיא. כאן שהרגול דרך ירידה. מה שאמרנו שהגר תושב שהרג גר תושב יגלה, זה אם הרצח, ההריגה הייתה דרך ירידה, כמו שהסברנו בשיעורים הקודמים. כאן שהרגול דרך עלייה. דרך ירידה בישראל גלי, אנחנו יודעים שכל דין גלות ברצח בשוגג זה בתנאי שהתנועה של אותו חפץ הייתה בדרך ירידה, כמו שראינו במשנה, שאם היה מאגיל במאגילה, אם זה נשמט ממנו אז יש גלות, אם זה בדרך בזמן שהוא היה מושך את זה כלפי מעלה אין גלות, מטעם הפסוק ויפיל. אז איהונמי גם הגר תושב סגי לי בגלות, מספיק לו שהוא יגלה. דרך עלייה דישראל פטור, הוא נהרג. הגר תושב, אם הרצח קרה בדרך עלייה, אז אין גלות אלא הוא נהרג. אמר לי רבא, רבא בשומעו את דבריו של רב חסדא, הוא מתפלא, הוא אומר, ולאו קל וחומר הוא, ומה דרך ירידה בישראל גלי איהו נמי סגי לי בגלות, כמו שאמרת. דרך עלייה בישראל פטור, שזה בוא נגיד יותר קרוב לאונס, והישראל הוא פטור מגלות, איהו נהרג? מה פתאום שדווקא במקרה כזה אנחנו הולכים לקצה השני והורגים את הגר תושב? אלא אמר רבא, מתי אומרים שגר תושב שרק גר תושב לא סגי לגלות אלא נהרג? באומר מותר. ואז אנחנו טוענים, מה אתה אומר מותר להרוג? אתה היית צריך ללמוד שלא כן הדברים. אמר לי אביי, אביי מגיב לרבא, אומר מותר? אנוסו. ואגב כך יספור גם רב חיסטה, לכן הוא לא נקט בגישה הזאת שלך. אמר לי רבא עונה, שאני אומר מותר קרוב למזיד הוא. אז עכשיו אנחנו רואים גישותם של רב חיסטה, דרך הבאי נגיד, ורבא בנושא הזה של מי שפועל, מי שרוצח במסגרת או בהבנה שמותר לרצוח. לפי רב חיסטה זה קרוב לאונס, ולכן הוא לא היה גולב, הוא בוודאי לא היה נהרג. ולפי רבא על זה הוא נחשב כמזיד, ולכן במקרה כזה לא סגי לבגלות אלא נהרג. ואזדו לתמיו, אנחנו נראה בהמשך שרב חיסטה ורבא לשיטתם. רשי ועזו לתמיו, רב חיסטה דלו ביי לשנויי, הוא לא רצה לענות באומר מותר שזה המקרה שהגר תושב יהרג ביישוב הסתירה דמעלה, וכסף אנוסו, ודאי שלא נהרג. ורבא דימר נהרג, הוא גם לשיטתו, כפי שנראה עכשיו בהמשך. דאיתמר, כסבור בהמה ונמצא אדם, כנעני ונמצא גר תושב, אדם רצח אבל הוא חשב שהוא עומד להרוג בהמה ונמצא שהוא הרג בן אדם. כמו כן הוא חשב שהוא עומד להרוג כנעני כמו עובד כוכבים ונמצא גר תושב. אנחנו היינו צריכים אולי יותר מוקדם, הרבה יותר מוקדם, רק להגיד מילה על גר תושב. זה אדם, אמנם הוא לא התגייר ליהדות עם קבלת עול מצוות, תפילה במקווה ומילה, אלא הוא קיבל על עצמו לא לעבור לעבודה זרה, או לחלופין אפשר לומר הוא קיבל על עצמו שבע מצוות בני נוח. אז הוא שונה מעובד כוכבים כמובן. עכשיו במקרים שהזכרנו עכשיו, הוא חשב שעומד להרוג בהמה ונמצא אדם, או חשב שעומד להרוג עובד כוכבים ונמצא גר תושב, רש"י אומר שהדוגמאות האלו זה דומה לאומר מותר, במובן הזה שהיה לא ללמוד, היה צריך לבחון, לברר אם זה באמת בהמה או זה באמת עובד כוכבים. כך אפשר לראות ברש"י כסבור בהמה, הרי זה כאומר מותר, שהיה לו ללמוד, ואף זה היה לו לעיין, ובגר תושב עסקינן. אנחנו עסוקים כעת בגר תושב, שהוא חשב שזה בהמה ונמצא אדם, הוא חשב שמי שעומד לפניו זה כנעני ונמצא גר תושב. הגמרא ממשיכה, רבא אמר, או גרסת הגמרא מקודם, רבא אומר, חייב, אומר מותר, קרוב למזיד הוא. הוא חייב מיתה, כי זה קרוב למזיד. רב חיסדא אומר, פטור, אומר מותר, אנוסו, הקצה השני בחשיבה. איתיבי רבא לרב חיסדא. אנחנו נשמע עכשיו קושיה על גישתו של רב חיסדא מפסוק בעניין אבימלך שלקח אשתו של אברהם, שלקח את שרה, והקדוש ברוך הוא בא אליו בחלום ומנע ממנו להמשיך במגעים איתה. אז הפסוק כותב, לפני ש נקרא מה שמובא בגמרא, נקרא בין השורות, התחילת הפסוק, ויבוא אלוקים אל אבימלך בחלום הלילה, ויאמר לו, עכשיו נמשיך עם הגמרא, הנך מת על האישה אשר לקחת. זה בגדר אומר מותר. הוא חשב שהיא אחות אברהם. וכתוב בפסוק הנך מת, מי לב, בידי אדם שחייב מיתה, לא כמו רב חיסדא שאמר אומר מותר קרוב לאונס. פה עוד פעם נחזור על מה שאמרנו, המעשה של אבימלך זה בגדר אומר מותר, הוא הלך על כך שהיא אחות אברהם, הוא לא בירר יותר, ובכל זאת הקדוש ברוך הוא אומר לו, תשמע, אתה תמות. אז מה זה תמות? בידי אדם? לא, בידי שמיים. די קנמי, דכתיב, בפסוק כתוב, מחתו לי. הכוונה לפסוק ו' בפרק ח', כתבנו את הפסוק בצד, בשוליים, ונקרא את זה ביחד. ויאמר אליו אלוקים בחלום, גם אנוכי ידעתי, כי בתם לבבך עשית זאת, ואחסוך גם אנוכי אותך מחתו לי, על כן לא נתתיך לנגוע אליה. אז הביטוי מחתו לי מראה שלא מדובר בעניין במצב של מיטה בידי אדם, אלא משהו כלפי מעלה בלבד. שואלת הגמרא, ויתמך וחטאתי לאלוקים. זה פסוק שנמצא אצל יוסף, שהוא אמר כך לאשת פוטיפר, כשהיא ניסתה לפתות אותו, הוא סירב בטענה וחטאתי לאלוקים. עכשיו, האם תסביר גם לאלוקים ולא לאדם? הרי הוא ידע שהיא אשת איש, זה לא היה חטא רק לאלוקים, אלא דינו מסור לאדם. אחנמי, גם פה עם אבי מלך, שהוא מסמל את הדוגמה של אומר מותר, דינו מסור לאדם. ושוב פעם, לא כמו רב חיסדא. כאן כיוון השאלה הופכת לאתיבי אביי לרבה. עכשיו אבימלך אומר, הגוי גם צדיק תהרוג, ורשי כותב פה, קצר כדאיתך שהודה לה הקדש ברוך הוא אלמה אנוסו. כמובן אבימלך מתגונן, והקדוש ברוך הוא מסכים איתו בנקודת זמן הזה, הסימן שאומר מותר פטור. הגמרא עונה, לא כן הדברים. וכעת אנחנו מתחילים תשובה ארוכה. הטעם בדו שיח בין אבימלך וקדוש ברוך הוא סביב שרה, כדכמה אדרי לי עלויה. יש תשובה, לא כמו שחשבנו שהקדוש ברוך הוא שותק ומסכים איתו. הרי יש המשך, ונראה שלא כמו שאביי חשב להקשות. ומה כתוב? וערת אשב אשת האיש כי נביא הוא. כך אומר הקדוש ברוך הוא לאבי מלך. הגמרא ממשיכה בעמוד ב' בלשון תמיהה על הפסוק הזה, אשת נביא עוד תיעדר דלאב נביא לא תיעדר. מה אתה, האם ניתן לחשוב שרק בגלל שהיא אשת נביא אז לכן מחזירים אותה, אבל אם היא אשת היא של מישהו אחר שלא נביא, לא היה צריך להחזיר אותה? ודאי שלא כן, בכל מקרה היה צריך להחזיר את האישה לבעלה. אלא כדי אמר רבי שמואל בנחמני, דאמר רבי שמואל בנחמני עם רבי נתן, הכי כאמר לכך הקדוש ברוך הוא ענה לאבי מלך. ומתוך ההסבר שנראה, הקדוש ברוך הוא בכלל לא הסכים לאבי מלך הגוי גם צדיק תרוג, אלא ההפך, שאתה רצית לטעון אומר מותר ולכן להיפטר, בכלל לא. אז הכי כאמר לי, ואתה השב אשת האיש מכל מקום. וההמשך הפסוק כי נביא הוא לא קשור או זה לא מובן כרצף הצורך להחזיר אשת האיש. זה הכוונה מכל מקום, כאילו נשים פסיק או אפילו נקודה. אגב, זה ואתה השב זה פסוק זין. עכשיו אנחנו באמצע פסוק זין, הקדוש ברוך הוא ממשיך לומר לו, ודקאמרת, ואתה רצית לטעון מה שראינו בפסוקים ד' והי, הגוי גם צדיק תרוג. הלא הוא אמר לי, אחותי היא, כל אלו הם טענותיו של אבי מלך ששמענו לפני כן, אתה רוצה להסתמך עליהם? כאן ממשיכים עם המשך פסוק זין. נביא הוא. עכשיו הביטוי נביא הוא, זה שוב פעם, זה תגובת הקדוש ברוך הוא למה שאבי מלך ניסה לטעון בצדקתו. תשמע, אתה טוען, מה, הגוי גם צדיק, טוב, אני צדיק, והוא הכשיל אותי באומרו אחותי. לא כן, אדוני, אומר הקדוש ברוך הוא לאבי מלך, נביא הוא, אדם גדול, אדם שמבין דבר אחד או שניים, וממך למד. אך סנאי שבא לעיר, וממך למד, אנחנו נראה עוד מעט, הוא הבין, הוא למד מתוך דבריך שאתה מסוכן. איך הוא, אברהם, בתור נביא, מה הכוון הנביא? במובן הזה אדם מעמיק, אדם מבין, והוא יודע לקרוא את המפה, הוא שומע איך שאתה מדבר, זה הכוונה, הוא ממך למד, אפשר לעיין בפירוש הרבינו חננאל פה, לראות את הפירוש שלנו, והוא למד מתוך דבריך, שיש פה מצב שהוא צריך לפחד ממנו. למה? אחסנה היא שבאה לעיר, בדרך כלל, מי שבא לתפסן באיזו פונדק או מלון, על עסקי אכילה שנייה שונים אותו, אדוני יש לך מה לאכול, אתה צריך לשתות, מה מצבך מבחינת ארוחות, זה לגיטימי לשאול אותו. כלום שואלים אותו אשתך זו, אחותך זו, אתה אדם בא מלווה עם אישה. מה, זה תפקיד של שזה שעומד בדלפק בקבלה לשאול מי זאת, האם זה אשתך או זו אחותך? בוודאי שלא, לא שואלים בן אדם על איזה קשר יש לו עם האישה שמלווה אותו. ואתה כן שאלת, ומתוך השאלות שלך אתה גרמת לו לחשוש ולפחד. ועל זה בא הקדוש ברוך הוא בטענה לאבי מלך. מכאן אנחנו רואים שבן נוח נהרג שהיה לו ללמוד ולא למד. הוא היה צריך לדעת שלא שואלים שאלות האלו, ובטח שהוא בכל זאת שאל את השאלות האלו לאברהם, גם לאברהם לפחד, ולכן הוא אבי מלך לא יכול להסתתר מאחורי הטענה הוא אמר לי אחותי היא. מה פתאום, לא היית צריך לשאול אותו. ואם אתה כבר מתחיל עם שאלות כאלו, הוא חשש שאתה מתכוון לקחת אותה, ולכן הוא אמר משהו, מה הוא שיקר לך, הכל בגללך בעצם. ולכן הגמרא מסיקה שבן נוח בזמן שהיה צריך ללמוד ולא לומד, זה מחייב אותו אפילו מיתה. אז אנחנו אמרנו אומר מותר לפי דעתו של רבא, וזה כאן התשובה לקושיית אביי בנושא הזה. המשנה, יש פה המשנה סימון של כתר, ובזה הבלטנו המילים סומה ושונא, מחלוקת תנאים אם הם גולים. הסומה שרצח בשוגג אינו גולה, דברי רבי יהודה, רבי מאיר אומר גולה. השונא אינו גולה, רבי יוסי אומר השונא נהרג. אם אדם עם א' שונא את ב' וא' רצח את ב' וכאילו בשוגג, לא, זה לא היה בשוגג, נהרג מפני שהוא כמועד. רש"י שורה ראשונה, מפני שהוא כמועד, כמותרה עליו, כשכאילו קיבל התראה ועובר על התראה, בוודאי לדעת הרגו. המשנה ממשיכה, רבי שמעון אומר, יש שונא גולה ויש שונא שאינו גולה. אינו גולה וגם לא נהרג, זה הכלל. כל שהוא יכול לומר לדעת הרג אינו גולה, והוא לא נהרג גם כן, ושלא לדעת הרג הרי זה גולה. רש"י, שלא לדעת הרג, כשהריגה זו ודאי שלא לדעת, שאין אדם יכול לומר עליה לדעת הייתה גולה, ובגמרא מפרש לה. תנו רבנן, כאן אנחנו שוב פעם מצטטים פסוקים בעניין גלות לערי מקלט. נצטט מספר במדבר פרק למד ה' פסוק חף ג', בלא ראות פרט לסומה. כדאי לקרוא את הפסוק במלואו, והוספנו את זה בשוליים של הגמרא. כתוב שם במדבר למדה פסוק חב ג', או בכל אבן אשר ימות בה בלא ראות, ויפל עליו וימות, והוא לא אויב לו ולא מבקש רעתו. בנסיבות כאלו הפסוק אומר שיש גלות. עכשיו אנחנו נחזור לגמרא שאמרה בלא ראות פרט לסומה. איך? כי בלא ראות משמע שכאן הרוצח לא ראה, אבל במקום אחר הוא כן ראה. אז אדם כזה יש גלות, לא לסומה, כי הוא לא רואה גם במקום אחר. דברי רבי יהודה, ובמשנה ראינו שזה שיטת רבי יהודה, סומה אינו גולה. רבי מאיר אומר בלוהות לרבות את הסומה. עכשיו אנחנו זה מסקרן עכשיו איך רבי מאיר מגיע למסקנה כזאת. רב גמר, הגמר ממשיכה, מי תיימד רבי יהודה תכתיב ואשר יבוא את רעהו ביער. שוב פעם, זה פסוק בדברים, וגם הפסוק שמתאר מתי יש גלות. וכתוב בפסוק מי שהגיע ליער ושם רצח מישהו, מי מגיע ליער? אפילו סומה, אפילו סומה עתה בלא רעות מעתה. הפסוק במדבר בא וממעט את הסומה מתמונת הגלות, מסוגיית הגלות. ורבי מאיר שהוא מרבה סומה, איך הוא מגיע לזה? בלא ראות למעט. הוא מסכים בעיקרון שיש, כך יש להבין בלא ראות, שזה אמור למעט הסומה. אבל יש עוד פסוק בבלי דעת, זה בפסוק בדברים פרק י' פסוק ד'. אגב, זה גם מופיע בשוליים, אולי שוב פעם נסתכל בשוליים, כתוב שם וזה דבר הרוצח אשר ינוס שמה וחי, אשר יכה את רעהו בבלי דעת, והוא לא שונא לו מתמול שלשום. אז יש לנו במדבר פרק למנה חף ג' בלועות, ובדברים פרק י' פסוק ד' בלי דעת, גם כן הפסוק הזה בא למעט. יכול להיות שהמשמעות כמו שאמרנו מקודם, בלי דעת פה ברצח היה בלי דעת, הוא לא שם לב, אבל במקום אחר היה יכול לשים לב. שוב פעם, מה שאין כן סומה. אז יש פעמיים מיעוט לסומה, ויש לנו כלל, הווי מיעוט אחר מיעוט, ואין מיעוט אחר מיעוט אלא לרבות. אולי בלשוננו העממי אומרים היום בשעת ההקלטה הזאת, זה הפוך על הפוך. אתה בא למעט ועוד פעם אתה בא למעט, יוצא שאתה דווקא מרבה. ורבי יהודה, מה הוא דורש בבלי דעת? בבלי דעת פרט למתכוון הוא דעתה. רק אם הרצח בוצע במצב שבלי דעת יש גלות, למעט מי שפעל בכוונה. הגמר התייחסה לזה לעין דף זין עמוד ב'. רבי יוסי אומר השונא נהרג וכולי, שואל את הגמרא והלו עתו בי, וזה אגב רשי רמז לזה בפירושו בשורה ראשונה, מפני שהוא כמועד כמותרה עליו ועובר על התראה. אבל שוב פעם העניין הוא כאילו הותרה, בוודאי לדעת ההוגו. אז על זה הגמרא כאן שואלת, אבל לא היה התראה בפועל, אז איך זה שנוכל לבצע עליו מיטת בית דין? הרי ידוע שאי אפשר להרוג אדם במסגרת, או גם להניש בן אדם במסגרת עונשי בית דין, אלא אם כן הוא קיבל התראה. אז ופה רק בגלל המצב החברתי אחד כלפי השני, שהוא שנה אותו וקרא רצח, זהו, הורגים אותו. אבל איפה היה התראה? מתניתין, עונה גמרא, רבי יוסי ורבי יהודה היא דתניא. זה אגב ראינו ליל בדעבה ומובט התשובה כזאת, ש בתפיסת עולמו של רבי יוסי ורבי יהודה, בניגוד לרבי יוסי סתם, רבי יוסי ויהודה במסגרת עונשים יש אצלו מצבים שלא היה, אין צורך להתראה. והנה עוד דוגמה, רבי יוסי ויהודה אומר חבר, מי שהוא מלומד אינו צריך התראה. אם הוא עשה עבירה, אין מקום לחשוב שהוא שגג. לפי שלא ניתנה התראה, אלא להבחין בין שוגג למזיק. כל המטרה של התראה זה כדי שאדם לא יכול לומר, לא הייתי יודע שזה אסור. אז אם מדובר באדם חבר, חבר הכוונה תלמיד חכם, הוא יודע שזה אסור, אז אין צורך להתראה. אז גם אצלנו במשנה, שיש לנו תנה שמבטר כביכול על הצורך להתראה, זה מתאים לרבי יוסי ורבי יהודה. הגמרא ממשיכה. רבי שמעון אומר, יש שונא גולה וכולי. אנחנו בצד, בכותרת, כתבנו שיטת רבי שמעון בעניין שונא גולה. ראינו כבר במשנה, רבי שמעון עושה הבחנה בין בין מקרים ששונא גולה ויש מקרים ששונא לא גולה. תניה, כיצד אמר רבי שמעון יש שונא גולה ויש שונא שאינו גולה? נפסק גולה, נשמת אינו גולה. אם למשל אדם שאב מים בדלי והדלי קשור לחבל, ואדם שואב את המים בדלי ונפסק החבל והדלי נפל והרג, זה דבר שאי אפשר לומר. גם אם היה אדם שונא ששאב את המים, שונא כלפי זה שנרצח, אי אפשר לומר שזה מתוכנן. אז זה מקרה שנכון, הנהרג היה סנוי על השואב מים, אבל הנסיבות מאות שזה ודאי לא מתוכנן, שפתאום החבל נקרע ונפל הדלי. נשמעת זה סיפור אחר, זה החליק מידו, אפשר לומר שזה היה לדעת, הוא עשה את זה מדעת, ולכן במקרה של נשמעת, שהדלי נשמעת מידו, זה המקרה ששונא אינו גולה, לא מגיע לו גלות. שואלת הגמרא, ותניא רבי שמעון אומר לעולם אינו גולה עד שישמט מחצלו מידו. אנחנו בואו נשלים דברים, אבל נפסק לעולם אינו גולה, לא שונא ולא אוהב, ורק בנשמת גולה. אנחנו רואים פה סתירה כפולה, וכך הגמרא שואלת, קשיא נפסק הנפסק, קשיא נשמת הנשמת. נחזור על זה. בברייתא הראשונה מובא שאם נשמת אינו גולה, כי כאן ניתן לומר שהוא תכנן את זה. בברייתא השנייה כתוב אינו גולה עד שישמט מחסלו מידו. מחסלו זה הכלי שהזכרנו בתחילת המשניות, שמחליקים את הגג עם כלי עץ כבד, ובפי הברייתא השנייה, אם נשמט מידו אז יש גלות. ברייתא הראשונה, אנחנו חוזרים על מה שאמרנו, נשמט אינו גולה, ולפי ברייתא הראשונה אמרנו ש אם זה נפסק, הוא גולה. לפי ברייתא השנייה, נשמע שנפסק, לעולם אינו גולה. המציאות של גלות זה רק בנשמת, נחליק מידו, לא נפסק החבל, לעולם אינו גולה. הגמרא עונה, נשמת, הנשמת, אנחנו לומדים לפי גרסת הבח. אז נשמת הנשמת, ואגב גם רשי הוא עוסק בנושא הגיוסאות, ובהתאם לכך אנחנו ממשיכים בגמרא. אז נשמת הנשמת לא קשיא, באוהב והא בשונא. אם מדובר בשונא ונשמת, זה ראינו שהוא לא גולה, כי יש כאן חשש שהוא עשה את זה בכוונה, ואין גלות בכוונה. אבל אם מדובר באוהב ונשמת ממנו כלי הרוצח, אז כן גולה, וזה מה שראינו בברית השנייה. נפסק הנפסק לא קשה, חשבנו שבנפסק יש סתירה, אין. הרבי והרבנן. אנחנו נסתכל ברשי, דיבור מתחיל, נפסק הנפסק לא קשה, רבי הרבנן, הדי קטני נפסק גולה, זה היה בברית הראשונה, אפילו שונא, אפילו אם מדובר בשונא, יש גלות, וכל שכן באוהב, שוודאי יהיה גלות, רבנן, וליבוד רבי שמעון הוא, תאמר, נשמת הברזל מקטור, והרג גולה. ראינו לפני כמה דפים, מחלוקת רבי ורבנן, איך להתייחס לפסוק, בקשר לנשמת הברזל, והתיז עץ וזה הרג. אז לפי הרבנן אליבא דרבי שמעון, שאמרו נשמת הברזל מכתוב והרג גולה, ונפסק החבל דומיה דנשמת הברזל מכתוב אי, שנשאר האגד בידו, כמו אצל הגרזן נשאר הידית בידו. והדקטני נפסק אינו גולה, רבי היא דאמר נשמת הברזל מקטור, שזה המקרה שמקביל לנפסק החבל. מה רבי אמר בנשמת הברזל והראש הגרזן הרג? אינו גולה, והוא עדין לחבל הנפסק עד שישמד מחצלו מידו, שאין נשאר בידו כלום. רק במקרה הזה רבי יגיד שיש גלות. דומיה דמין העץ המתבקע, שהדבר שרצח לא היה בתוך ידו של הרוצח. העץ המתבקע, חתיכת עץ שהוטז על ידי מכת הגרזן, אותו חתיכת עץ לא היה בידו מעולם. אז כמו כן אין גלות אם נשאר, אין גלות עד שהכל נשמט מידו, שנשמט מחצלו מידו. אנחנו נחזור לגמרא, ביתר דיוק למשנה. להיכן גולין? תשובה, לערי מקלט, לשלוש שבעבר הירדן ולשלוש שבארץ כנען, שנאמר את שלוש הערים תתנו מעבר לירדן ואת שלוש הערים תתנו בארץ כנען וכולי. עד שלא נבחרו שלוש שבארץ ישראל, לא היו שלוש שבעבר הירדן קולטות, למרות שכבר מנו, הצביעו על אותם ערים בעבר הירדן לפני כניסתם לארץ שהם יהיו הרי מקלט, אבל הכוח שהם לקלוט רוצחים בשוגג לא חל עד כניסה לארץ, כיבוש הארץ בזמן יהושע, ואז השלוש בארץ ישראל היו קולטים רוצחים בשוגג, ורק אז גם אלו שבעבר הירדן, שנאמר שש הרי מקלט תהנה עד שיהיו ששתן קולטות כאחת, ומכוונות להן דרכים מזו לזו, שנאמר תכין לך הדרך ושילשת וכולי. הכוונה שמכל עיר ועיר בישראל היה דרך דרך ברורה, מהם לערי המקלט, שנאמר וקראנו את הפסוק, תכין לך הדרך ושילשת וכולי. ומוסרים להם שני תלמידי חכמים שמה יארגנו בדרך וידברו אליו. הם ידברו אל גואל הדם שבא לנקום על מות קרובו, התלמיד החכם ינסו לשכנע אותו לחדול מהתכנון שלו. רבי מאיר אומר, הוא מדבר על ידי עצמו, הרוצח עצמו ידבר לגואל אדם, שנאמר וזה דבר הרוצח, דבר נשון דיבור. רשי כותב בקשר לשיטת התנא קמא שהתלמיד החכם ידברו אליו, וידברו אליו אל גואל אדם ואומרים לו, אל תנהג בו מנהג שופכי דמים, בשגגה במעשה לידו. המשנה ממשיכה, רבי יוסי ורבי יהודה אומר, בתחילה, הכוונה בתחילת המשפט של רוצחים, אחד שוגג ואחד מזיד, מקדימים לערי מקלט. זאת אומרת, כל מי שרצח הולך לעיר מקלט, ובית דין שולחים ומביאים אותו משם. מי שנתחייב מיתה בבית דין, הוגו, ושלא נתחייב מיתה, פטרו. מי שנתחייב גלות, מחזים אותו למקומו, שנאמר, והשיבו אותו העדה אל עיר מקלטו. נראה שניתן להבין שאם מחזירים אותו, אז היה שם מקודם כולם, כמו שראינו פה. תנו רבנן, שלוש ערים הבדיל משה בעבר הירדן, וכנגדן הבדיל יהושע בארץ כנען, ומכוונות היו כמין שתי שורות שבקרם. חברון ויהודה כנגד בצר במדבר. יש לנו כאן נגיד ציור או תרשים שמדגים את זה, ואיך שמסתכלים על התרשים אפשר להבין המשל של, או הציור, המשל, הדוגמה של שתי שורות שבקרם, שבכך חברון בארץ ישראל ממוקם מול בצר, שהם אחד מהערים שמשה קבע כעיר מקלט בעבר הירדן. שכם בהר אפרים כנגד רמות בגלעד, קדש בהר נפתלי כנגד גולן בבשן. הפסוק אומר בדברים פרק י"ט פסוק ג', ושילשת. מה זה מלמד? שיהיו משולשים. מה הכוונה? המילה משולשים, רש"י אומר על זה, כלומר שמתחלקת הארץ, חלקות רחבה של ארץ ישראל לארבע רבעים. אז לא להתבלבל פה, יש כאן המילה משולש, אבל הכוונה לחלק את הארץ לארבעת רבעים, כמו שמפרש והולך, כמו שאנחנו נראה כעת בגמרא. אז עכשיו נחזור לגמרא. אמרנו שיהיו משולשים שהם מדרום לחברון כמחברון. שוב פעם אפשר להיעזר בתרשים, אמנם התרשים לא מסורטט באופן מדויק, אבל אפשר לדמיין בכל זאת שהמרחק מגבול הדרומי לחברון, אותו מרחק הוא המרחק מחברון לשכם, ומחברון לשכם המרחק בין חברון לשכם כמשכם לקדש, כמו המרחק בין שכם לקדש, ומשכם לקדש המרחק ביניהם כמקדש לצפון, לגבול הצפוני. הגמרא שואלת, בעבר הירדן תלת, בארץ ישראל תלת, בעבר הירדן סך הכל היו שניים וחצי שבטים, רוב רובם של האוכלוסייה היו בארץ ישראל. אז למה שבארץ, בעבר הירדן, שהוא דל אוכלוסין בניגוד לגופה של ארץ ישראל, למה יש אותם מספר, אותו מספר עיירות, ערי מקלט? הגמרא עונה, אמר ביי, בגלעד, זה עבר הירדן, בגלעד, כן, זה האזור של עבר הירדן, שכיחי רוצחים. אז יש הרבה מקרי רצח, וזה מחייב שיהיו הרבה ערי מקלט, יחסית לאוכלוסייה. אז לכן, למרות שזה דל אוכלוסין, אבל מבחינת עם מקרי רצח, בשכיחות או תדירות דומה לזה שבגוף ארץ ישראל. דכתיב, הגמרא ממשיכה לדף י', דכתיב, גלעד קירת פועלי אבן, עקובה מדם. מה עקובה מדם? אמר רב אלעזר שהיו עוקבים להרוג נפשות. אנחנו מסמנים פה בקטע הזה, ראינו פס כפול בסוף תת עמוד ב', וזה בא להבליט את שמות המקומות, גלעד ואחר כך שכם, והצורת בית מבליט הביטוי שכיחי רוצחים, שראינו את זה כבר בעניין גלעד ועוד מעט בעניין שכם. זה מביא את הגמרא לשאלה שנייה, שאלה דומה אפילו. אמר אביי, או סליחה, השורה שלישית מראש עמוד, ומה ישנה מאי גיסה ומאי גיסה דמרחקי, ומה ישנה מצאי דמקרבי. כדי להבין את זה, נסתכל בתרשים. פה יש לנו תרשים שאמור להיות קצת יותר מדויק, שוב פעם, זה לא נעשה על ידי מסרטט מקצועי, אלא נשים לב שאמרנו המרחק מהדרום, מגבול הדרומי לחברון, הוא אותו מרחק מחברון לשכם. עכשיו השאלה של הגמרא פה, למה בין שכם לחברון או בין שכם לקדש המרחק להגיע לעיר מקלט הוא הרבה פחות המרחק המקסימלי? אפשר לומר זה בעצם חצי רבע או שמינית בעניין מרחק חלוקת ארץ ישראל. המרחק המקסימלי זה יהיה בנקודה האמצעי בין חברון לשכם, זה המרחק המקסימלי משכם כעיר מקלט. מה שאין כן בקצוות, אם נגיד, אם נתמקד בקצה הדרומי, יש מרחק רב עד שאתה מגיע לחברון, העיר המקלט, יכול להיות רבע ארץ ישראל. רש"י למעלה, מהי גיסא ומהי גיסא דמרחקי, חברון וקדש רחוקות מגבולי הארץ, רביעית הארץ, והורג בסוף הגבול צריך לנוס רביעה הארץ. רש"י ממשיך, ומה ישנה מציאי דמקרבי, הורג בין חברון לשכם או בין שכם לקדש קרוב למקלט מכאן ומכאן. מה ההסבר לתופעה הזאת? הגמרא עונה, אמר ביי, בשכם נמי שכיחי רוצחים, תכתיב וחכי איש גדודים חבר כהנים דרך ירצחו שכמה. אז רואים שבאזור שכם יש הרבה רוצחים, וזה מכריח שהמרחק בין מיקום הרצח לעיר מקלט באותו אזור שיהיה קצר. בפסוק שציטטנו מוזכר הביטוי חבר כהנים. מהי חבר כהנים? מה הקשר בין חבר לכהנים לנושא של רצח? אמר רב אלעזר שהיו מתחברים להרוג נפשות, כי כהנים הללו שמתחברים לחלוק תרומות בבית הגרנות. בזמן חלוקת התרומה אז כהנים היו מתאספים יחד ואוכלים כקבוצה לגוון כדי לקבל את התרומה. אז זה דימוי לאיך שהיו הורגים בקבוצות, מתחברים להרוג. שואלת הגמרא, עד עכשיו הזכרנו שש ערי מקלט ותו לקה מעין, אין יותר ואקטיב, ועליהם תיתנו 42 עיר, והכוונה בנוסף לשש ערים יש עוד 42 ערי מקלט. צריכים להוסיף אולי שכל הערים האלו ניתנו לשבט לוי. אמר אביי, הללו השש ערים שהבלטנו בשמותיהן קולטות בין לדעת בין שלא לדעת. רש"י אומר בין לדעת בין שלא לדעת, בין שברח שם לדעת קליטה, בין שלא ברח שם לדעת קליטה, שלא היה יודע שהיא קולטת. אז הוא בכל זאת, אם הוא רצח בשוגג והגיע לשם, הוא מוגן מפני גואל אדם. ממשיכה הגמרא, הללו השאר 42 ערים לדעת קולטות, שלא לדעת אינן קולטות. כאן ממשיכים עם סימון חדש המעוין, ובשוליים כתבנו תחת הכותרת מבנה קושיות, האם להחשיב ערים אלו חברון וקדש כערי מקלט. שואלת הגמרא, חברון עיר מקלט? הוא ואקטיב ויתנו לכלב את חברון כאשר דיבר משה. זה שטח פרטי של כלב, מה פתאום שנגיד שחברון שהוא עיר מקלט? אמר הבעיה, מה ניתן לכלב באמת? פר ודאה, זה האזורים שמסביב חברון, תכתיב, ואת שדה העיר ואת חצרה נתנו לכלב בן יפונה. אבל העיר עצמו נשאר לכלל ישראל ומשמש כעיר מקלט. שאלה, וקדש עיר מקלט הווי? ואקטיב, והרי מבצר, זה מצפיע על כרכים גדולים, והרי מבצר הצידים צר וחמת רקת וכנרת, וקדש, כבקבנו את קדש, זה נושא שלנו, ודרי ואין חצור ותניה, ערים הללו, ערי מקלט, אין עושים אותן לא טירים קטנים ולא כרכים גדולים, אלא עוד בינוניות. אז אם אנחנו נצרף את הקבקובים אצלנו בגמרות המסומנות, מקודם קבקבנו ערי מבצר, זה אלו הכרכים גדולים, כולל קדש, או כולל אותו קדש שחשבנו זה עיר מקלט. אבל אם אתה אומר שקדש זה עיר מבצר, זה כרך גדול, בברייתא רואים שערי מקלט הם אינם יכולים להיות כרכים גדולים. הגמרא עונה, אמר רב יוסף, תרתי קדש אבי. אמר רב אשי, כגון סליקום ואקרא דסליקום. רשי אומר, כגון סליקום, עיר מבצר, ויש כפר סמוך הנקרא אקרא דסליקום. כך קדש העיר מבצר, ועיר בינוני סמוכה לה הנקרא על שמה. אז זה מסביר שקדש מצד אחד עיר מבשר, כי זה העיר הגדולה, קדש. יש עיר בינוני סמוכה לה, עיר בגודל בינוני, שזה הקדש שמהווה או משמש כעיר מקלט. עד כאן שיעורנו להיום.